כאן בהקמה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
פודקאסט הספרות של כאן תרבות. שלום מאיה סלע.
שלום יובל אביבי.
מה שלומך?
נפלא. יופי. תודה.
שלום לעורכת שלנו שירי לברי, ולמפיקה ענת אורי, ולטכנאי שלומי יצחק. ויש לנו המון נושאים להיום.
ואנחנו באולפן חדש.
נכון.
שזה מרגש ברמות אחרות.
אנחנו באולפן חדש ומדהים.
אני ממש מרגישה...
יש פה המון דברים שאני לא יודע איך להפעיל.
לגמרי.
נקווה שנצלח את העניין הזה.
אבל אתה יושב על הכיסא המכובד, הראשי, בניגוד אליי של הבוס, והזדקפת קצת פתאום.
כן, אבל זה כל כך לא מאפיין של מערכת היחסים שלנו שאני בכיסא של
הבוס. לא, אבל יש לי איזה חשש שפתאום הכל ישתנה, כי אתה יושב שם. אז בוא, בפעם הבאה נתחלף.
אז תגידי, על מה אנחנו נדבר?
אוקיי, אז ככה. אנחנו נדבר היום עם שמוליק פאוסט, עורך מוסף ספרים של מקור ראשון.
על מה?
על סערת רוני סומק כמובן. אולי יותר נכון יהיה לקרוא את סערת הביקורת על רוני סומק, אבל הביקורת בכלל. וגם נעשה כאן איזה, נערוך השוואת ביקורות, כי הביקורת של יהודה ויזן שהתפרסמה רוני סומק היא לא היחידה.
נכון.
וננסה לחשוב על עתיד הביקורת, לאן כל זה הולך, מה האתיקה, מה הגבולות. קטן עלינו, בשבע דקות אנחנו סוגרים את זה.
נדבר גם עם אורנה לנדאו מכנרת מורה ביטן דביר, שתרגמו את הנאום של הסופרת הניגרית צ'ימננדה נגוזי אדיצ'יה. הספר נקרא, הנאום נקרא, את כולנו צריכים להיות פמיניסטים. נבדוק למה הם החליטו להוציא אותו
בחינם,
ולהפיץ בחינם.
נכון, החלטה מדהימה.
נדבר על הטקסט הזה גם קצת. נדבר על פרויקט מימון המונים חשוב במיוחד ומעניין גם, ועל עוד כל מיני דברים. אבל אנחנו נתחיל במה שהעסיק אותנו הבוקר. מה העסיק אותך הבוקר?
טוב, אנחנו נתחיל לדבר על תחרות הסיפור הקצר של הארץ.
זה מאוד מעסיק אותנו.
כן, אני שמה לב שיש איזה תמה מיוחדת של התוכנית היום, שזה ביקורת ושיפוט.
לא בפעם הראשונה.
לא, זה איכשהו...
זה נושא חשוב, זה חלק מהעניין.
אישהו רציני. כן. תחרות הסיפור הקצר של הארץ היא מסורת מאוד מאוד יפה. אני כמובן הלכתי ישר למקור המהימן, ויקיפדיה. אני מקווה שהנתונים שם נכונים, אבל למדתי משם שבצורתה הנוכחית התחרות הזאת מתקיימת משנת 1989.
כן.
אחרי שבנימין תמוז, שהיה עורך של תרבות וספרות, הציע לבנט ציפר, העורך הנכנס, לחדש מסורת ישנה שהייתה קודם לכן ונקטעה, שתחרות של סיפורים קצרים. זו תחרות שמכריזים עליה בחנוכה, והסיפורים הזוכים מתפרסמים בתרבות וספרות של הארץ בפסח.
נו, נשמע כמו אידיליה.
נכון, אבל
לא
יש, זה נשמע כאילו יש לך איזה בעיה בכל זאת.
יש בעיה מסוימת.
אוקיי. מה הבעיה?
תראי, פרויקט נחמד. הביתי. פרויקט נחמד, אני לא אומר שלא. קודם כל, הכותבים הצעירים האלה שהזכרנו, זה כבר מזמן לא כותבים צעירים.
אני לא יודעת אם הם לא צעירים, תראה, מה זאת אומרת צעירים?
מה זה צעירים? זאת שאלה.
זהו, כי אנחנו גם מתבגרים, אתה מבין?
אני לא, אני נשאר ילד.
חוץ ממך, אנחנו, התכוונתי אני ושאר האנושות, חוץ ממך.
תשמעי, אז זאת לא הבעיה. הבעיה היא, אני אקריא לך, מנימוקי השופטים מלפני 10 שנים בדיוק, ונימוקי השופטים השנה. תחרות אפריל 2007 כתבו השופטים נרי לבני, אלמוג בהר ואורי אולנדר, ששלושתם אנשים מכובדים מאוד. הם כתבו כך, זה מאתר הארץ כמובן, מאז. רבים מהסיפורים נשלחו מהר מדי. כותביהם ויתרו על שלב העריכה וההידוק של הסיפור. אפשר לומר אף שהיו מי שחוטאים בכתיבה פשוטו כמשמעו.
פשוטו כמשמעו, חוטאים.
כותבים רבים ויתרו על העלילה הפשוטה. ברוב הסיפורים בלט כי בהיעדר השפעות ספרותיות ברורות, המקוריות היא כמעט בלתי אפשרית, לפעמים אף חסרה שליטה בשפה העברית. בקיצור, טקסט לא נעים לקריאה. בסופו של הטקסט הם מבקשים התנצלות מהכותבים.
מאלה ששלחו את הסיפורים. שהתנצלו בפניהם על כך שהם הכריחו אותם.
על הסיפורים הלא טובים.
אוקיי, ומה היה השנה?
השנה עולם אחר.
יפה. העולם השתנה לגמרי, עברו 10 שנים.
גם השנה 3 שופטים מכובדים, באמת, עם רקורד ואנשי ספרות, נבית בראל המשוררת, תמר מרין מבקרת וסופרת, צבי כניר מאיגוד...
יושב ראש איגוד הסופרים וסופר.
וסופר, כמובן. כתבו ככה, גילינו כי חדוות הכתיבה ואתגריה עדיין שרירים ותקפים, ואולי אף חזקים מתמיד חרף איומי תחליפיהם. זה כאילו הדיגיטל. יש עתיד לספרות העברית, הם כותבים, עתיד מזהיר. רוב הסיפורים היו טובים, גם ברמת השפה והשימוש בה, גם במורכבות הבדיונית, גם ברמת הנושאים בהם עסקו, מתאימים לפרסום, לדיון.
רובם מתאימים לפרסום, הם כתבו.
מדהים.
מדהים.
עכשיו, אלה כותבים חובבים, כולם. נכון? אלה אנשים שלא פרסמו.
אז מה אתה אומר? מה קרה בעשר שנים האלה?
אז יש שתי אופציות בעיניי. או שהספרות העברית חובה פריחה מדהימה, חודרת לכל שכבות האוכלוסייה, חובבים ומקצוענים, כולם פשוט שולטים מדהים. או שהשיפוט השתנה דרמטית, ודעתי אומנם לא נחשבת כשופט, אני קראתי את שלושת הסיפורים, אני חושב שיש שם עם מה לעבוד, זה אחלה, וזה באמת ספרות בוסרית של כותבים שיש עם מה לעבוד שם, אבל לא חשתי את אותם סופרלטיבים מופלאים. עתיד מזהיר לספרות העברית
אני רק יכולה, אני הגעתי, אני קראתי כמובן את כל הדברים האלה, ואני הגעתי למסקנה שיש היום פחד עצום מהדבר הזה שנקרא שיפוט וביקורתיות, והאנשים האלה...
תכף אנחנו נראה מה קורה כשאומרים את ההפך.
בדיוק, וכשהאנשים האלה ישבו, השופטים הנכבדים האלה ישבו, הם מאוד פחדו, חס וחלילה, שיגידו עליהם, אוי, אבל למה בחרתם בזה ולא בזה? ואז הם כתבו מין טקסט כזה, אתם כולכם גאונים, אתם כולכם נפלאים, זה פחד נורא והיום, וזה מזכיר לי טקסט שאני אוהבת לחזור ולקרוא בו, של מבקרת האומנות גלי היב, חברתי. שנפטרה לפני כמה חודשים, אבל עוד קודם לכן פרסמה בערב רב, אתר אומנות.
אתר, כן.
מאוד מעניין, טקסט כואב על תפקיד המבקר והיחסים שלו עם השדה.
מה היא כותבת?
שאותו הוא מבקר. אני אקריא פסקה מתוכו, זה, אני ממליצה לקרוא את כל הזה.
אוקיי.
אבל, אוקיי. אז ככה היא כתבה. מה שמתפעל את הביקורת האיכותית הוא בכלל לא השאלה. איך זה ישפיע על האומן שיצר אותה, אלא להפך. היא נוצרת מתוך רגע פרטי, בודד, המורכב מהתנקרות לאישי ולרגשי, ומהתמכרות למימד העקרוני. זה רגע של העדפת הקורא המדומיין והיחסים איתו, על פני היוצר הממשי והיחסים איתו. לכן ביקורת האומנות נחוות לעתים כמקיימת מימד של בגידה או של הלשנה. דיווח החוצה, הליקויים וכשלים. דיווח שכואב במיוחד, כשהנושא הוא רגישות אומנותית ואנושית עצומה, שלא הצליחה להתבטא באופן מעניין. אוקיי? זאת אומרת שכשאתה כותב, או כשאתה בוחר בכלל, אתה לא אמור להתכתב עם האובייקט, שזה במקרה הזה הסופר או האומן, אלא אתה, יש לך קהל, אליו אתה מדבר. מולו אתה אמור לעבוד, ובשבילו אתה כותב את כל הדבר הזה, ממליץ או לא ממליץ, מסביר.
אני שמח שהעלית את הטקסט הזה, מוביל אותנו ישר לפינה שלנו, ביקורת הביקורת.
ביקורת הביקורת.
אז בפינה הפעם נעסוק גם כן במשהו שרלוונטי מאוד למה שהקראת לנו שכתבה גליה. משורר המאוד מוכר ומאוד מוערך רוני סומק. ביום שישי האחרון, נכון להיום, ספג וואלה ביקורת לא נעימה
בלשון
בכלל,
כן.
פרי עתו המושחזת של ידידנו שגם ביקר אותנו כאן, יהודה ויזן, במוסף ספרים, שכמובן מוסף ספרים של הארץ, שכמובן זה המקום להזכיר שגם אני ואת מדי פעם כותבים בו,
חוטאים בכתיבה.
עכשיו ויזן ידוע כמצליף ואיך לומר, לא הכזיב, מה שאומרים.
נו, צטט, מה?
הצלפות. אז לא הולכים רחוק. שורה ראשונה ממש לביקורת, שגם כוללת הקנתה לא נעימה על שם המשפחה של סומק. רוני סומק הוא מתחזה, כך כותב ויזן, מתחזה למשורר, מתחזה לאומן פלסטי, מתחזה לאיש רוח. זה לא אני אומר את זה, זה ויזן. כבר הרבה שנים
ש... איזה שפן אתה, מה אתה מתנצל, אתה רואה? כן, תמשיך.
כבר הרבה שנים שסומך, כלומר סומק, זאת הקנתה על שם המשפחה, הולך ומתחזה, וככל שמתחזה, וככל מתחזה מקצועי, שמנוני ומשומן, הוא גם הולך ומתחזק, וקונה בחלקות לשונו ובנועם הליכותיו, מושב לא בין אנשים טובים ממנו. לא נעים בשלב הזה כבר, ואנחנו רק שלוש שורות לתוך הטקסט,
כן.
והוא מנמק ומסביר מדוע השירה של סומק, בעצם הוא אומר, נוסחתית מאוד, למד מנגנון לירי יעיל ממורהו יהודה עמיחי, ובעצם משתמש באותו מנגנון בכל שיר, טק טק טק, חותם ויזן בהכרזה על סומק, יאיר לפיד של השירה.
כן, זה טלטל המון אנשים.
נגיד את זה ככה, אין אבן ספרותית היום שאת הופכת ולא קופץ איזה עקרב סומק מתחתיה, כולם מדברים על זה, גם תומכים בויזן, גם תומכים בסומק כמובן, והביקורת האכזרית אין מה לומר, זה נכון, אבל זה המשחק, לא? לסומק, אם כבר, אם כבר אנחנו מתייחסים למישהו בצורה כזאת, אז שזה יהיה סומק, נכון?
למה? מישהו, כי הוא גדול מספיק, כי הוא וחזק גדול מספיק, וזה לא ספר ביקורים.
זה לא ספר ביקורים.
אוקיי.
זה נראה לי לגיטימי במצב הזה לשחרר את הכלבים, מה שנקרא.
אוקיי.
לתת להשתולחות לצאת.
כן, זה גם לא פעם ראשונה שזה קורה.
לא, ויזן אוהב לעשות את זה.
כן.
יש אצלו מן הסתם איזו תשוקה כזאת למסורת, לירית, של השירה, של רצח אב.
כן.
זה דבר נהדר מבואן מסוים כשזה קורה. גם נתן זך מוטט את אלתרמן במאמר הידוע שלו, הרהורים על שירת אלתרמן. זה לא היה נעים, אפשר לחפש את המאמר הזה בקלות, יש אותו, יש אותו ב... ברשת, אפשר לקרוא את זה. יש שם ביטויים לא פחות חריפים וחמורים.
וזה עורר אז שערה, על אף שלא היה פייסבוק.
נכון, זה עורר שערה. ודורי מנור עשה את אותו דבר אחר כך לנתן זך. יש בזה משהו יפה, בלעד, בתשוקה, ברצון להיות מהפכן שמרחיב את העולם.
קודם כל אני חושבת שיהודה ויזן היה פה עכשיו הופך עליך שולחן. מעצם זה שכינית את רוני סומק, זאת אומרת, רצח אב, כאילו, עכשיו רוני סומק זה אב, זה לא אב. ורוני סומק זה לא זך ולא אלתרמן, אבל לא, בסדר, אוקיי. נכון, הוא יציב, הוא חזק, הוא קיים הרבה שנים, הוא יכול לעמוד בזה. אבל אני, דווקא כמבקרת, זה נראה לי קצת פתטי, שכל פעם שאנחנו כותבים ביקורת ומישהו נעלב, אנחנו מתקוממים נגד הדבר הזה, ואומרים, איזה מין דבר זה, לא נותנים לנו לכתוב ביקורות, הביקורת תהיה, כאילו, זה גם כן צדקנות. מותר לבן אדם שכתבנו עליו להיעלב ולהיפגע ולהגיב. גם לזה יש מקום, אנחנו לא חייבים כל הזמן, אתה יודע, גם להגיד את הדבר שלנו ולפגוע באנשים, וגם אז לא לתת להם שום מקום להיעלב. אני יכולה להגיד לך שאימא שלי התקשרה אליי איך שהיא קראה את הביקורת הזאת. היא לא מאנשי סומק ולא מאנשי ויזן. התקשרה אליי ואמרה לי, מאיה, קראת את הביקורת על סומק? אני חשבתי לקפוץ מהגג, כאילו הייתה פשוט מזועזעת, אוקיי? זאת אומרת, זה הייתה ביקורת מאוד מאוד קשה, ולא כל פעם שמשתלחים אחרי ביקורת במבקר, זה ניסיון השתקה. זה גם כן חלק מהשיח. אתה יורה במישהו, זה כואב לו, הוא מדמם. אז הוא מגיב עכשיו, במקביל.
כן.
וזה כן משהו שגרם לי לחשוב כמבקרת. במקביל לביקורת הזאת של ויזן, התפרסמה ביקורת על אותו רוני סומק ועל אותו ספר של רוני סומק בעיתון מקום ראשון, שכתבה המשוררת והמבקרת בעלת השם הנפלא בכל סר לוי, שבעצם מבקרת גם את אותו דבר שויזן מבקרת, הטריקים של סומק, אבל עושה את זה בעדינות מסוימת.
הרבה יותר בעדינות, אבל כי ויזן הוא ויזן, אבל גם כן.
מה היא כתבה?
אכזרי, אפשר להגיד אכזרי.
לא, זה לא אכזרי.
תקשיבי.
תראה, כל ביקורת עליך תתקבל אצלך באכזריות, כאילו, אני חושבת.
תקשיבי למה שהיא כותבת.
אוקיי.
הספר מזכיר הליכה יומיומית לקרקס. סומק קלט בגיל צעיר את המתכון שלו לכתיבת שירה, ומאז הוא אוחז בו, ואז היא כותבת, הספר מגלה את קיבעונו להטוטן היודע תרגיל אחד.
כן, זה לא כל כך...
לא, בואי נדבר.
בואי נדבר על זה באמת, על ההבדלים, ועל איך צריך לכתוב, ומי נגיד מי, עם בן אדם יותר חכם מאיתנו, דוקטור שמואל פאוסט, היקר, עורך מוסף הספרים במוסף שבת של מקור ראשון. שלום לך, שמוליק.
שלום, שמוליק.
שלום לכם.
מה העניינים?
אנחנו שמחים לארח אותך שוב.
בכל זאת, אתה... דוקטור, אתה יותר מתון, זה נכון? אני יכולה להגיד שאתה יותר מתון.
יכול להיות.
יותר בוגר.
כמה שעות איתכם כדי לדעת.
אוקיי.
אז בעניין המתינות, נשאל שאלה פשוטה. כעורך את הביקורת של יהודה ויזן, היית מפרסם?
לא.
לא.
למה?
אני חושב שבעריכה זה גבול מסוים, לפעמים גבולות עדינים, בין... ביקורת שאני מסכים עם מה שאמרתי קודם, שראויה להישמע, לפעמים במיוחד כשאנשים כבר יוצאים לעצמם שם, והם כבר הרבה זמן בשטח ומשפיעים, לבין מה שהופך להיות קצת השתלחות ברמה האישית, וגם כוללת וידוא הריגה טוטלית.
אבל כן. שוב, אתה הרי מכיר את ההיסטוריה של השטח הזה של השירה. זה לא פעם ראשונה שזה קורה, הזכרנו כבר את הדוגמאות הקודמות. זה מה שמשוררים עושים, זה מה שמבקרי שירה עושים. יש בזה משהו כמעט מסורתי.
אז שני דברים. אחד, אני בדיון ששמעתי ביניכם, אני מסכים קצת עם מאיה, גם תלוי מה. יש דמויות אב... באמת, ויש את הרצון להשיל את האור שלהם ולצמוח משם הלאה, ויש את מה שביזן כינה מתחזה.
כן.
הוא בוודאי לא רואה בו דמות אב, נכון. הוא רואה בו תאונה, תקלה.
הדמות אב היא דמות אב לאומית. רוני סומק הוא איזה אב, נקרא לו, אפשר לקרוא לו...
הוא לא אב, יובל.
רגע, אפשר לקרוא לו אב של המזרחיות? אב של השירה המזרחית?
לא, ממש לא.
לא?
מה שביזן, ואני להבנתי מתקומם נגדו, הוא לא, אתה יודע, זה ז'אנר, זה סוגה שירתית שעבר זמנה ויש להחליף אותה והזמנים השתנו. אלא נגד מה שהוא רואה כתקלה, כהתחזות, שצריך מישהו צריך להסיר את המסבר. עכשיו, שואל אותי לגבי שיקולי עריכה, אני מסכים דבר נוסף עם מאיה, וכל ששניכם אמרתם את זה, אצלי יש הבדל מאוד ברור בין סופרי ביקורים, או סופרים
בספרים
הרומנים, או הספרי השירה הראשונים שלהם, לבין הוותיקים מאוד והידועים מאוד.
כן.
ואני חושב שזה באמת פשוט הגיוני, מי ש... כי אם אני חושב שמי שאני משרת בסופו של דבר זה את הקהל, לא את האגו של המבקר ולא את האגו של המבוקר,
כן.
אלא את קהל הקוראים, אז הם שומעים בפרסומות שיצא החדש של זה וזה, שכל שנה או שנתיים וכולם מחכים רק לצאת ספרו, אז אם יש לדעת המבקר באופן מנומק מה להזהיר את הקהל מפניו, להגיד לו תקשיבו, עוד פעם אתם נופלים ברשתו של, אבל תדעו ש... יכול להיות שהוא היה סופר ענק בשנות ה-70 או ה-90 ועכשיו הוא נפל והוא ממחזר את עצמו וביקורות מהסוג הזה, יש מה לומר את זה לקהל, זה ביקורת נכונה.
כן.
מה שאין לעשות לסופרים בראשית דרכם זה לא מוצדק.
אבל אני רוצה לדעת, זאת אומרת, אתה נותן למבקרים שלך, כשאתה נותן להם את הספרים, או באופן כללי, אתה נותן להם קווים מנחים, זאת אומרת, איך הם יודעים... מה אתה, באיזה אופן, לאיזה טון של ביקורת אתה מצפה? או שאתה פשוט, או כשזה מגיע אליך, אז אתה, הם לומדים את זה, כי אתה פשוט עורך אותם באיזושהי צורה.
השני, נכון יותר, אני לא נותן קווים מנחים. לפעמים, עוד בשלב שטרום הכתיבה ממש, בשיחה ככה, מבקרת או מבקר, יכולים להגיד לי, תשמע, זה כל כך גרוע, אני הולך לשחוט אותו לחלוטין, ואז אני מתחילה שיחה, אני מנסה לברר עד כמה ובאיזה רמה, כמה זה אישי, ואם זה מוצדק או לא מוצדק. ולפעמים אנחנו נימנע בכלל מלהגיע לכתיבה של הביקורת הזאת מהסיבה הזאת. ולפעמים גם לומדים עם הזמן, כן, לומדים את הטעם שלי בעריכה, ואת הראש, אני חושב אגב שהוא, מעבר לשאלת הביקורת, הוא... אולי אפילו עניין מערכתי, גם אם הוא לא נאמר במפורש. אתם מדברים איתי עכשיו, אני יושב במקרה בחדר הישיבות של המערכת של עיתון מקור ראשון.
כן.
העיתון הוא לא עיתון דתי, אף על פי שרבים מהכותבים בו הם דתיים, כתובות מה שנקרא, אבל התמונה היחידה שתלויה במערכת היא ציור של רב, רבי ישראל מאיר הכהן מרדים, הידוע בתולדות ישראל ועל שם ספרו החפץ חיים. חפץ חיים, החפץ חיים, כמו שהדתיים אומרים,
כן.
דמות חשובה מאוד שהתפרסם בעיקר בזכות ספרו הזה, החפץ חיים, על איסור הלכות לשון הרע. או על הלכות איסור לשון הרע, נכון?
אני שרתי את זה במקהלה, בכיתה ה', מי האיש, זה נכון?
אבל רגע,
זה... אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע,
בדיוק,
אבל זה נקודה חשובה, שמוליק, גאורך.
אני חושב שיש אמירה בזה שבמערכת עיתון, שבהם אתה עשו כל הזמן זה לדבר על אחרים, לנתח אותם, לדווח עליהם, לבקר אותם, זה יכול להיות פוליטיקאים, זה יכול להיות אנשי רוח, זה יכול להיות ספרות, אתה מעמיד לנגד עיניך כל הזמן את העניין הזה שלא לחצות איזשהו גובה של חילות צהובה וזולה ולשון הרע.
שמוליק, אבל יש פה נקודה כעורך, שבכל זאת רוצה שיגיע לקהל הדברים. כתבתם במעשה ביקורות שדומות מאוד בתוכן שלהם, עזוב את הסגנון, תוכן, כולם מדברים על הביקורת שנכתבה בארץ,
נכון.
אף אחד לא, מדבר על הביקורת שנכתבה לואי. במקום ראשון.
זה מראה משהו חשוב. על הקהל, לא. זה מה מראה... זה חשוב? רגע, הקהל רגע. לא רוצה עדינות.
הקהל לא רוצה עדינות.
אני לא, זה באמת לא מטריד אותי. אני לא מחפש טראפיק בהקשר הזה.
כן.
אני, כולם גם ידברו על הפרסומת של הגברת המעוטלת, או אפילו על תערוכה שבה מתפרסמות תמונות מתערוכה, שהם אחר כך יתקיים דיון, האם... אנחנו צופים באומנות או בפורנו, ואני לא אפרסם את הדברים האלה, גם כן. אם לא ידברו, לא תהיה שיחת היום למחורת. יש את הקהל הנאמן שקורא את זה, יש קהל שהולך ומתרחב, שקורא את הדברים האלה,
כן.
בגלל, אני חושב, אם מותר לי להעיד על יצאתם של אחרים שעוברים דרכי, בגלל האיכות וחוסר הצגיבות של הכתיבה שלהם, והקהל הזה הולך ומתרחב, ולא, באמת לא מטריד אותי אם לא במשך חג שלם עוסקים ברשתות החברתיות בביקורת שהתפרסמה. בכל סיר אלוהי, בהקשר הזה, נתנה שירות לעמית, לקורא. היא לא השתלחה במשורר, היא לא נגד המטאפורות שלו, להפך.
תגיד, רגע, זה...
חיוביים,
שמוליק, זה השם האמיתי שלה? או שזה פסבדונים?
בכל, בוודאי שזה
השם. זה שם אדיר, יאללה, לא יאמן. לא הייתה לה ברירה, אלא להיות משוררת עם השם הזה.
בספר בראשית נכתב שאלוהים, השם ברך את אברהם בכל.
אוקיי.
והמדרש על הפסוק הזה אומר שהוא ברך אותו בכל, שבכל זה בבת. ברך אותו בבנות.
אוקיי.
ואני מניח שמסיבה כזאת אחרת, ההורים בחרו לקרוא לה בכל, זה אכן שם נפלא, ואכן משוררת מדהימה ומבקרת מצוינת.
אוקיי, שמוליק.
אנחנו מאוד מודים לך שדיברת איתנו.
תמיד תענוג לדבר איתך, תודה רבה.
מקווה לי לדבר עוד בקרוב מון. תודה.
תודה לכם.
ביי, להתראות. תודה.
אני רוצה רק שתי מילים, גם כן מויקיפדיה, מנתן זך, על אלתרמן, כותב, ההנאה מן המשקל בתארתו הסכמטית היא הנאה הפרימיטיבית ביותר, המיידית ביותר, אולם גם הדלה ביותר, שרק אדם חסר כישרון מינימלי להנות מדקויות וגוני הביטוי של הריתמוס האנושיים יכול ליפול לקורבן. השתלחות.
כן.
לא המצאנו שום דבר.
אוקיי.
לא היום ולא אתמול, וגם למחר כנראה לא נמציא. מעביר אותנו לפינה הבאה שלנו.
הסטטוס היומי.
אנחנו לא נוטשים את עולם הביקורת, אנחנו נשארים, היה לנו הרבה מאוד עיסוק בביקורות ספרות לאחרונה, ואנחנו ממשיכים. סטטוס הפעם של העורכת לשעבר של הוצאת ידיעות ספרים, נטע גורביץ', ההוצאה הוציאה לאחרונה את ספרו המדובר של אריק צ'רניאק, גיבור, ספר על טייס קרב ועל מה שקורה אחרי הפצצה אומללה במיוחד בעזה, פחות או יותר המלחמה שכולנו חוששים מנה פורצת. אני קראתי אותו אתמול בכמה שעות.
כל הכבוד, אני עוד לא קראתי אותו.
אפשר להגיד עליו הרבה דברים, ואכן אמרו עליו הרבה דברים. הספר קיבל בסופה שחד ביקורות הן בישראל היום, הן בארץ. את יכולה לנחש מה כתבו בכל אחד מהמקרים?
תפתיע אותי.
אני אתן לסטטוס של נטע להפתיע אותך.
אוקיי. לסטטוס שהיא כתבה בפייסבוק, נכון?
בפייסבוק, כן.
אוקיי. סטטוס.
סטטוס. חשבתי שזה ברור מאליו, כרגיל. ככה היא כותבת, אני מצטט. בהארץ שאני ליטמן קוראת את הספר לגזרים מכל בחינה אפשרית, בקטילה שהיא לא פחות מאפית. בישראל היום גומר עליו אהרון לפידות את ההלל, מכתיר אותו כספר חשוב וכרומן הביקורים הטוב ביותר שקראתי זה שנים.
שנים!
שנים. תכף נסכים או לא נסכים, אבל היא אומרת, אלה החומרים שמהם עשוי מערך שיעור מהחלומות בקורסים לתיאוריה וביקורת. לקורס הייתי קוראת מות המבקר, השמועות היו מוגזמות מאוד, והיא אומרת, הנה קמים שני מבקרים, שניהם מצויים לאילה בספרות ארצנו, ושתי הקריאות שלהם שונות. בקיצור, היא אומרת בעצם שזה מעיד על העולם אולי חסר החשיבות של הביקורת, אולי בעצם כאילו צריך לקחת אותם עם יותר מגרגר מלח.
אני חושבת שזה סטטוס נורא משעשת, נראה לי כאילו שנעלבת קצת, אבל לפי דעתי זה מבט קומי על הדבר הזה שנקרא ביקורת. ההתלהבות הגורפת מהגאונות של צ'רניאק מול הנחרצות של ליטמן, שזה פח. כן, זה מעמיד את כל הדבר הזה באור קומי, ונטה היא כותבת משעשעת, עושה צחוק. מה אתה כל כך רציני?
אני אסביר לך למה אני רציני, למה זה לא מצחיק. יש נקודה.
כן, לך חוש הומור אולי?
יכול להיות שאין לי חוש הומור. זה דבר ידוע בעולם, שאין לי חוש הומור. יש נקודה חשובה. גורביץ' מכנה את ליטמן ואת לפידות מבקרים המצויים לעילה בספרות ארצנו. עכשיו, אני לא מזלזל, לא בליטמן ולא בלפידות. הייתי סגנו של לפידות בישראל היום, וליטמן היא קולגה נוכחית בארץ, אבל את האמת צריך להגיד. הם לא מבקרים. הם עיתונאים. הם עיתונאים שכותבים מדי פעם על ספרות, ומבקסים ביקורות. לפידות הוא עורך, ליטמן לפי דעתי בא מסיקור עולם האומנות.
נכון.
וזאת לא בעיה גם. זאת לא בעיה שאנשים שאינם מבקרים מקצועיים שמצויים לעילה בספרות ארצנו כותבים ביקורות. במיוחד על ספר כמו גיבור, שהוא ספר פופולרי. זה ספר שהוא זה לא סוגה עילית, זה ספר מתח. זה לא הספר הכי חשוב שנכתב השנה.
אוקיי.
וזה לא רומן הביקורים הכי טוב. מצוין לשלב כותבים חכמים שהם במקרה לא מבקרים, אבל מביקורות מהסוג הזה נטוע תמיד בעולם המושגים של הכותב יותר מביקורות של מבקרים מקצועיים, ולכן לפי דעתי שתי הביקורות מפספסות במובן מסוים, כי הם פספסו את העניין שזה ספר מתח, והם לא ביקרו אותו במובן הזה.
זה הבעיה עם אג'נדה.
נכון.
אנשים כותבים מתוך אג'נדה, נכון. אז הכל, הם לא רואים כלום כבר.
בדיוק.
פשוט אין להם.
ומבקרים מקצועיים כן כותבים פחות מהאג'נדה, לא לגמרי, אבל פחות. ודרך אגב, גם גורביץ' מפספסת כשהיא מכריזה שזו עדות למות המבקר בגלל זה. העדות שלה היא לא מהשטח הנכון. היא הזריזות שבה היא נוטלת את הביקורות האלה כדי להכריע שהכל זה מיצי הקיבה של המבקר, מעיד בקר עליה, על התקופה שבה אנחנו רואים, על הרצון
טוב,
לבטל
טוב,
את
טוב.
הסמכות.
בסדר, יובל. אתה הרחקת לכת.
הרחקתי.
אני אוהב את המניפסטים שלך. אז אתה עושה לי כאב ראש, בוא נדבר על פמיניזם. בסדר?
גם נושא חביב.
בטח, אחד הנושאים החביבים עליך. תשמע, בהוצאת כנרת זמורה דביר. ביטן, מודן, לא. כנרת זמורה. החליטו לתרגם ולהפיץ בחינם. נאום שנשאה הסופרת הניגרת שימיננדה נגוזי אדיצ'ה על פמיניזם. תרגמה קטיה בנוביץ'.
ערכו, תרגמו, שלחו לקהל הרחב חינם.
חינם אין כסף. כמה זה? 22 עמודים? אתה בטוח? אני לא הרגשתי את זה שקראתי.
לא, זה יותר.
זה לא מהלך רגיל. הכותרת של הנאום היא כולנו צריכים להיות פמיניסטים. אני רוצה לספר למי שלא מכיר על צ'ימיננדה נגוזי אדיצ'ה רגע. היא סופרת ניגרת מאוד חשובה, מאוד מצליחה, וגם בעיניי מאוד מוצלחת. היא תורגמה 30 שפות, הופיעה בכל מיני בניו יורקר, בגרנטה, הספרים שהיא כתבה.
כן.
היביסקוס עגול, חצי שמש צהובה, ואמריקנה, שקראתי אותו, וכבר דיברנו וקראתי אותו, והוא נפלא, ספר נפלא. הם היו רבי מחר, הם זכו בפרסים רבים, קיבלת האורן, ספר השנה של ניו יורק טיימס.
אישה מוגשמת.
מאוד, ויפהפייה. אסור, איך לך אסור להגיד את זה? אבל אני...
לא, גם לך אסור להגיד.
למה? להפך, היא מדברת על זה בנאום. מותר, מותר לה להיות גם יפה וללכת עם עקבים.
תשמעי, זה טקסט מעניין, הטקסט שפורסם עכשיו, אבל מי שכבר קרא טקסט או שניים על פמיניזם, לא ימצא שם איזה משהו שיפיל אותו על הטוסי, כמו שנקרא, מרוב הפתעה, בסך הכל, זה חומרים מוכרים, ואולי זה מעניין לדבר על למה זה עשה את ההד הזה, למה עשו את ההחלטות האלה. נגיד שלום לאורנה לנדאו, ראש מדור ספרות מתורגמת בהוצאת כנרת זמורה ביטן דביר, גם סופרת בפני עצמה.
שלום אורנה.
שלום גם לכם, וברכות.
תודה רבה. בואי נתחיל, אני מנסה להבין למה בעצם החלטתם לתרגם את הנאום, את ההרצאה הזאת, איך זה התגלגל כל העסק הזה?
טוב, החלק ראשון של התשובה הוא פשוט, כי אנחנו רואים את עצמנו גם כהוצאת ספרים מסחרי, חלק נגיד מהמפעל התרבותי, החברתי של מדינת ישראל, צ'ימיננדה נגוזי אדיצ'ה, שכפי שציינת קודם, היא סופרת נהדרת, נשאה הרצאה בטד שזכתה לתגובות מדהימות. בשוודיה, משרד החינוך השוודי חילק את התמליל של ההרצאה הזאת בטד לכל תלמידי כיתות י' זה נתפס כטקסט מכונן. עכשיו, הטקסט הוא לא פמיניזם כפי שמעולם לא שמעתם עליו מבחינת החדשנות שבו. אבל הוא כן פמיניזם באופן שאנחנו לא מרבים לשמוע עליו, משום שזה לא פמיניזם פריבילגי של נשים לבנות, עמידות, במקומות שבהם בעצם הפמיניזם כבר נקבע. אלא פמיניזם שמתייחס גם לאוכלוסיות אחרות, גם לאפריקה, גם לחברות מסורתיות. ובמובן הזה המבט שלה, אני חושבת, מעניין במיוחד, והקריאה שלה היא משמעותית במיוחד, ולנו כהוצאת ספרים, היה נראה חשוב להביא את הקריאה הזאת לקהל רחב ככל שניתן.
את אומרת לעומת מקומות שבהם הפמיניזם כבר ניצח, אבל אני חייב להגיד לך שכגבר, אני קראתי את הטקסט שלה, ו... בראש הכנראה גזעני שלי אמרתי, ציפיתי שהמצב בניגריה יהיה הרבה יותר חמור, כי בעצם היא מתארת שם דברים מאוד מאוד דומים למה שעדיין מתרחש בעולם הלבן, בעולם המערבי, בעולם הלכאורה מפותח.
תראה, השאלה מה זה ניצח היא כמובן שאלה מורכבת, ואני בספק אם אנחנו יכולים לדון בה כעת, אבל בטקסט שלה, בכולנו צריכים להיות פמיניסטים, היא מתארת כיצד באספות היא לא יכולה להתבטא בתוקף היותה אישה. ועל אף שההיסטוריה של המשפחה שלה והמסורת מוכרות לה ויקרות לה והיא דמות אינטלקטואלית מובילה בעולם, היא לא יכולה להתבטא כי פשוט אין לה זכות כזאת. אז אי אפשר לומר שהיא נמצאת במקום מתקדם. בעיניי זה כן, לא אגיד מזעזע, אבל כן מעורר מחשבה, כן נותן איזו פרספקטיבה על כברת הדרך שנעשתה, וגם על כברת הדרך שהיא צריכה לעשות לקראת שוויון בחברה.
אז העוצמה של הטקסט הזה בעינייך בעצם היא בגלל הזהות האפריקאית של הכותבת?
גם. אני חושבת אבל שהיא מייצגת מעבר לזהות של סופרת אפריקאית. אני חושבת שהיא באמת מייצגת איזושהי אינטלקטואלית שבאה ממקום אוניברסלי מאוד ורב תרבותי. אגב, אחד הדברים שאני אהבתי בטקסט הזה זה שהיא מאוד לא מתלהמת. היא לא מציגה איזה אג'נדה מדירה, לא של גברים ולא של נשים מסוימות. היא באמת קוראת לכולנו שנהיה פמיניסטים, גם אם אנחנו גברים, גם אם אנחנו נשים שאוהבות לנעול נעלי עקב ולשים ליפסטיק. היא בעצם מחזירה, אפשר להגיד שעושה איזה סוג של back to basics בפמיניזם.
בואי רגע נחזור להתקבלות של זה דווקא בישראל. אתם מפצים את זה רק בדיגיטל או שאתם מפיצים את זה גם בפרינט?
לא, אנחנו לא מפיצים את זה בפרינט, אנחנו מפיצים את זה בדיגיטל. זה אגב באמת, אתם אמרתם קודם שזה נורא נדיר, וזה באמת נורא נדיר. והוא מתאפשר בין היתר בזכות הפלטפורמה של הדיגיטל. אנחנו הפצנו את זה בדיגיטל, כל קוראי הארץ יכלו לקבל את זה, ומעבר לזה, אנשים שנכנסו לעברית יכלו להוריד את ה...
כמה הורידו עד עכשיו?
למעלה מ-2,000 אנשים.
וואו.
בעיניי זה מדהים, זה מהדורה, סדר גודל של מהדורה יותר, שאנשים שרצו לקרוא טקסט עיוני של סופרת חשובה, על השאלה של פמיניזם, בעיניי זה יוצא מן הכלל, ואנחנו חושבים סיפוק עצום מההצלחה של המהלך הזה. הצלחה במובן הלא כלכלי, אנחנו לא הרווחנו כלום, זה חינם, אלא במובן של להגיע עם אנשים ולעשות, לאנשים ולעשות איזשהו מעשה תרבותי.
יש לי, בואי נהיה ציניקנים רגע, כי זה תפקידנו. אתם ההוצאה המסחרית הגדולה בישראל, זה נראה כמעט מנוגד עם כל השאיפות לחינוך ולספק את הצורך התרבותי הזה, זה מנוגד לחלוטין למודל העסקי שלכם. בעצם לא רק שלא הרווחתם, הפסדתם. ואני אומר, אולי כן הרווחתם משהו, אולי זה איזה תרגיל ככה קצת ביחץ, אולי זה עוזר לכם מבחינות אחרות.
אני לא רואה איך הפסדנו,
כלומר
למעט העלות של התרגום והפצה, שכיוון שמדובר זה לא 400 עמודים, זה לא 1,000 עמודים, אז יש פה השקעה מצד ההוצאה, אבל זה לא שההוצאה עכשיו תתחיל לחלק ספרים חינם לכל דורש. כן, אני מניחה שעצם קיומו של רעיון כזה, ואולי גם החשיפה של אותם אלפי קוראים לסופרת הזו, אתה יודע, מבחינה יחצנית עשויים להיות בעלי ערך עבורנו.
כן.
אבל לא יודעת אם יש פה מקום לציניות, אם במקום פרסומות ריקות ברדיו או בעיתונות, הוצאות ספרים יחליטו לחלק טקסטים מכוננים בחינם, נדמה לי שכולם יוצאים מזה נזכרים.
הלוואי.
כן, זה באמת סוג חדש, אולי זה סוג חדש של פרסומות מצוינות בהחלט.
נכון, לגמרי.
אוקיי, אורנה, תודה רבה לך שהתארחת אצלנו.
אורנה לנדו, ראש מדור ספרות מתורגמת, הוצאת כנרת זמורה ביטן דביר. אלף תודות לך. יובל.
כן.
קראתי מחקר.
כן, מחקרים.
ישר חשבתי עליך.
כן.
כי תמיד כשאני קוראת מחקרים, אני ישר חושבת עליך.
כן.
וגם, כי בתוכנית הקודמת תינפת על ספריות ועל ספרים, ושרת שיר הלל לספר הדיגיטלי.
תינפתי.
תינפת. ספרים בבית, הספריות, איך ספרים, איך נייר.
לא, להפך, אני קידשתי את הספרים, אמרתי, תפסיקו לבזבז נייר, ספרים הם לא נייר. אוקיי. ספרים הם מילים.
אז במחקר הזה קראתי,
כן.
ואני מתה על המחקרים טיפשיים, כי זה פשוט דבר נפלא, גם לחשוב על איך נוצר המחקר, מה פתאום? בכל אופן, במחקר הזה נקבע של הספרים עתיקים יש ריח של שוקולד ושל קפה.
אוי, אלוהים עתיקים, אני שונא שוקולד, אני שונא שוקולד, להיכנס לחנות שוקולד, זה מוות מבחינת הריח בשבילי, אני עושה את זה רק בגלל שזוגתי היקרה מאוד אוהבת שוקולד, זה בשבילה בהקרבה.
איזה מין בן אדם זה, בן אדם ששונא שוקולד, כאילו, אתה פשוט מפלצת.
לא.
אתה נורא.
לא, אני לא נורא. אמרו לי פעם שאני לא אוהב שוקולד, כי אני לא אוהב את עצמי, ואני בטוח שאם כבר אנחנו עוסקים בביקורות, אז אני בטוח שיש כמה אנשים שכתבתי עליהם ביקורות שעכשיו מנהנים בהסכמה, וחבר'ה, תיזהרו שלא ייפול לכם הראש מרוב הסכמה והתלהבות, אבל קפה אני אוהב. קפה אני אוהב.
נשארה בך עוד טיפה צלם אנוש. תשמע,
מה המחקר הזה אומר?
תשמע, מה שהם ניסו לעשות במחקר, אם הבנתי נכון את הדבר המעט משונה הזה, זה לראות אם אפשר למפות את ריחות העבר, ואולי אפילו לזהות, לפי הריח, מצב מדרדר של ספרים.
הריח הזה מתפתח ככל שהספר...
אני מדברת על ספרים ישנים, עתיקים, אוקיי?
ככל שמצבו הופך ליותר גרוע, יש לו יותר ריח של שוקולד. לזה אני מתחבר. לזה אני מתחבר, כן.
אז יש איזה רגע שבו ספר אי אפשר להציל אותו יותר מכל הדברים הנוראים שקוראים לו הטרמיטים וכל המזיקים וזה.
אם אתה אספן ספרים ואתה נכנס לחדר אספנות שלך ואתה מריח ריח חזק של שוקולד וקפה, אתה צריך
תקרא למחבש.
נורת הזרה אדומה גדולה.
בדיוק. אגב, אני פעם קראתי שאת הספר, אם יש בו את החורים האלה של הטרמיטים, אפשר להכניס לפריזר.
כן.
ואז זה איכשהו כאילו כנראה מקפיא אותם או משהו כזה. אבל... אוקיי.
אני לא יודע, אבל אני אגיד לך על המחקר הזה.
כן.
זה נראה לי כמו חלק מקמפיין הרומנטיזציה של הדפוס. עכשיו מצאו שספרים ישנים מריחים כמו שוקולד וקפה, שזה שני הריחות לכאורה הכי טובים. אתה מספיק כבר עם השטויות. ספרים זה מילים. תעברו לדיגיטל, זה מריח, אני אגיד לך איך זה מריח. זה מריח כמו הפלסטיק של אפל.
טוב, אתה חצוף. אתה זורק מסורת של 100 שנה, מאות שנים בשביל איזה טאבלט שיש לך 10 שנים. אתה אפיקורס, אבל בסדר, נחמד. אני מציעה שאנחנו נעבור לדבר על מישהו שיש לו כבוד לעבר, בניגוד אליך.
הסופר העברי האהוב עליי זה ברנר. ברנר.
אוקיי, אז ככה, תירגע. יוצא לספרים התיעודיים, הסרטים התיעודיים, יאיר קידר, שאני מאוד מאוד מעריכה אותו, יצא בקמפיין למימון המונים, להפקת סרט על ז'קלין כהנוב.
יאללה, שכנעת אותי. איפה תורמים? איפה חותמים?
תראה, קודם כל בוא נדבר, זה הזדמנות לדבר טיפה על ז'קלין כהנוב, למרות שמגיע לה יותר, ובשביל זה עושים סרט. היא הייתה אחת מהסופרות, המבקרות, המסעיות החדות והמקוריות בארץ. הוא כותב על יאיר קידר, היא מספר לנו עליה שהייתה ילידת קהיר, חונכה על ברכי התרבות הבריטית, חייתה בצרפת, למדה בארצות הברית, הקימה במזרח תל אביב סלון ספרותי קטן, הלכה לעולמה לפני שספרה תורגם לעברית. אוקיי? זאת אומרת, אנחנו לא מכירים אותה כי היא לא תורגמה, מאז היא כבר תורגמה כמובן, אוקיי? הרעיונות המרכזיים שהיו על לבנטיניות כזהות נשאפת.
מעניין.
והייתה לה חשיבה מעניינת וכתיבה מעניינת על נשים, ציונות, מזרח, מערב, שורשים, מסורת, מוות.
גם האקטיביסטים היום, זאת אומרת, לא המציאו הכל.
לא, הם לא המציאו הכל, ואגב, תמיד מפתיע אותי שהם לא משתמשים בה, והם לא מתחברים אליה.
אבל אולי עכשיו זה ישתנה.
אוקיי, אז הוא עושה סרט חדש בבימויו של רפאל בלולו. לצורך הסרט הזה הם רוצים להוציא משלחת של צילומים לפריז, לצלם את החברות של כהנוב, שאחת מהם כבר בת 100, באחיינית שלה שהיא בת 85, והם מגייסים הדסטארט כדי להצליח לעשות את זה.
מימון המונים.
מימון המונים.
אני רוצה לספר למאזינים, זה אולי קצת נפוטיזם עצמי. את ואני בדיוק...
פה כסף, בוא נכנסו מה זה, אני רוצה לדעת. אוקיי.
עשינו לרגל פסח פרויקט נחמד לאתר מקו, שנקרא הנשכחים, הם רצו מאיתנו יצירות ויוצרים עבריים שנשכחו משום מה, ואנחנו עלינו אותה לחלק הספרותי. ז'קלין כהנוב הייתה אצלנו ברשימה הסופית, והיא נערכה חוצה ברגע האחרון, אם את זוכרת.
כמובן.
מסיבות כאילו שהיום, שעכשיו מבאסות אותי נורא, כי כאילו... היינו יכולים להיות שם בגל הזה.
לא, לא, לא. אני חושבת שאין מה להתבאס. אני בהתחלה רציתי אותה בפנים, כי חשבתי שהיא נהדרת והכל, ותמיד אני רוצה שכולם יכירו אותה, אבל האמת היא שבשנים האחרונות יש לה עדנה, יש לה כמה סוכני זיכרון מצוינים, כמו פרופסור דוד אוחנה, דוקטור קטיה אלון, הסופרת רונית מטלון הרבה לדבר עליה, עכשיו יש לנו תיאר כדר ורפאל בלולו, אז היא לא כזאת נשכחת כמו אחרים שכתבנו, היא אדירה, ואני מציעה... אני מתה לראות את הסרט הזה.
אני יודע, את יודעת, נראה לי שאפשר, כמו שמדברים ככה על המבקר, מי הוא המבקר והאם הוא מת, אפשר לשאול גם מה זה נשכח ומה זה לא נשכח. מה זה מרכזי ומה זה לא מרכזי.
נכון.
כי אני לא יודע, אם צריך לעשות סרט תיעודי כזה, סליחה, אני לא מזלזל בו, אולי הוא יהיה רב מחר, או איך שקוראים לזה בסרטים, האם באמת כולם יתחילו לצפות בסרט הזה?
לא, אבל מראש אנחנו מדברים פה על תחומים שהם, אתה יודע, הוא עשה גם יאיר קידר, עשה אליון אבולך, הוא עשה שרל רחל, כאילו יש...
נו הנה, אלה נשים שאינן נשכחות. נכון? יונה וולך ורחל.
כן, אבל באיזה מידה מסוימת גם ששייכת למיליה מאוד מאוד קטן.
כן, את חושבת?
בטח, מה אתה מדבר בחייך? צא החוצה פה לרחוב, תשאל אנשים על יונה וולך. אולי, אם הם גרים ברחוב.
אני אמור להיות שונא האדם מבין שנינו. צא לרחוב ותשאל, למה את מתנסית?
אני לא מתנסית, לא כולם חייבים לאהוב שירה. שירה זה לא לרוב האנשים.
לאהוב שירה ולהכיר את רחל זה לא אותו דבר.
מה זה להכיר את רחל? לדעת שיש זה? כי יש רחוב, רחל המשוררת, אז יודעים. תודה.
נעביר אותך לפינה הבאה שלנו, מכון, פינת גנזים.
תשמע, אני אוהבת נורא את הבלוג של יצחק בר יוסף, שהוא עובד במכון גנזים, ומעלה כל מיני אוצרות מהארכיון המפואר הזה. ויש בזה גם משהו מנחם.
מה מנחם?
כי אתה רואה שהדברים שאתה מתעסק בהם היום, ונורא נורא נסער לגביהם, כבר היה, כבר הכל חוזר. יש בזה משהו מצחיק.
זה גם כן סוג של תמה.
השפה קצת אחרת, העברית יותר, גבוהה יותר, או טיפה, אבל זה הכל אותו דבר. תסתכל, אפרופו כל מה שדיברנו היום, והאכזריות, מצאתי שם מכתב שהוא העלה יצחק בר יוסף, שכותב, העורך הספרותי יהודה ל' ברקוביץ', אל המשורר הצעיר אז דוד שמעוני, שהיה אז בן 20.
וואו.
בן 20, שכנראה
כן,
שלחנו
אני
שירים.
אני מת לשמוע.
זה היה ב-1911.
כן.
והוא כותב לו כך על שיר ששמעוני שלח למערכת. ובכן. כמה וכמה חרוזים בשירך צורמים את האוזן עד כדי סכנת נפשות.
וואו, וואו.
סימן קריאה. ובשיר יפה כזה, המלא כולו הלך נפש דק מן הדק, חרוזים אלו בולטים ביותר ועומדים ותובעים את אלבונם מידי המשורר העצל, העושה את מלאכת הקודש כלאחר יד.
דברי איתי על מחמאה שאתה לא רוצה לקבל.
והוא בן 20, זה לא תגיד זה רצח אב, זה עורך קטלני, ודוד שמעוני המשיך לכתוב, ונהיה דוד שמעוני.
את אומרת שרוני סומק יכול להמשיך לישון בשקט.
לא, אני לא מבטלת, הוא יכול להמשיך לישון בשקט, אבל אני בשום צורה לא מבטלת את הכאב שלו.
לא, אני רוצה להבטיח לך פה שלדוד שמעוני כאב
מאוד, אבל אני לא רוצה לבטל את הכאב או לזלזל בו.
טוב, לזלזל בכאב זה כנראה הסיפור שלי.
בדיוק, אז אני אפרד כידידים ביקורתיים.
בהחלט.
נודה שוב לשירי לברי, העורכת שלנו, למפיקה שלנו ענת אורי, לשלום יצחק הטכנאי, מאחורי הזכוכית, לאולפן הזה שעוד לא התרגלנו אליו, הוא חדש ונפלא.
כן, קוראים פה כל מיני דברים.
ואני אוהבת אותו, למרות שאני יושבת עם הגב, אני מרגישה כמו בטיפול פרוידיאני. תודה רבה לכולם.
אני רוצה להודות לך. מה יעשה לה? תודה.
להתראות, יובל אביבי.
להתראות גם לכם המאזינים.
צ'או.